ערב טוב ומבורך. ערב שבת, פרשת ויחי. הפרשיות האחרונות ישנו חיבור טבעי מאוד. נדמה לי שאין עוד פרשיות כמו וישב מקץ וויגש, שכשגומרים את קריאת הפרשה נמצאים במתח, כי הסיפור באמצע, והם מחכים לפרשה הבאה, מסיימים בגביע, והפתרון של חידת הגביע רק בשבוע הבא, נשארים עם מתח לפעם הבאה. נראה כאילו סוף פרשת ויגש ותחילת פרשת ויחי כבר באים אחרי שוך השערה. הכל נרגע. האחים כבר התוודאו ליוסף, יעקב והאחים ירדו למצרים, כבר נמצאים בגושן, אפילו התפנינו כבר לעסוק בכלכלה המצרית, פרק שלם. איך יוסף מכלכל את מצרים, מחמש את כולם, הכל מסודר. והאמת היא שבאמת ההמשך הישיר של פרשת ויגש בסוף נמצא כבר באמת בספר שמות בפרשה הבאה. כי פרשת ויגש מסתיימת בירידתם של ישראל למצרים, ועכשיו עושים הפסקה, עצירה של הברכות של יעקב לבניו, קבורת יעקב, מות יוסף וכל אחיו, ובאמת בתחילת ספר שמות עושים חזרה גנרלית של כמה פסוקים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים העת יעקב אישו ואיתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו. זה כאילו המשך ישיר. כי ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, זה היה כמו בויגש. ובכל זאת נדמה שדווקא בין ויגש לויחי, יותר מכל פרשה אחרת לפני כן, ובכלל יותר מכל פרשה אחרת בתורה, יש חיבור מאוד מאוד חזק. קודם כל טכנית, כל בעלי הקריאה זוכרים את זה, מי שקרא פעם בתוך, או מי שזוכר איך בנוי שם המבנה, ודאי זוכר את זה, גם מי שזוכר את רש"י הראשון. ויגש וויחי, אין ביניהם הפסקה בכלל. במסורה, ויגש וויחי הן פרשיות צמודות ממש. בין כל פרשייה לפרשייה יש הפסקה של ממש. שורה הבאה, ההמשך, ויגש וויחי הן פרשיות סתומות. ועל זה שאל רש"י בתחילת ויחי, למה נסתמה פרשה זו? והוא השיב כמו שהוא השיב. הצמידות הזו של הפרשיות, בה אני רוצה לפתוח, אבל לא כדי לעסוק בצמידות ויגש לויחי, אלא בכלל כדי לעסוק במעבר מבראשית לשמות. נשוב בסוף לפסוק האחרון של ויגש. נתחיל במקור אחד. בפסוק החותם את ויגש ומתחיל את פרשת ויחי. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. וישב יעקב בארץ מצרים בארץ גושן, ודאי מסיים את הדברים שעסקנו בהם בפרשת ויגש. יוסף מעביר את המצרים מעיר לעיר. המצרים לאט לאט מלאימים את אדמותיהם. יש עוד 5 שנים רעב בקרב הארץ. הכלכלה המצרית מתחילה לחיות מהרזרבות שיוסף חסך. העולם כולו מגיע למצרים. ואחים של יוסף ובניהם ובני בניהם מתיישבים בגושן. קהילת קודש גושן מתחילה להתפתח. גושן היא הגטו היהודי הראשון. היה כבר בחרן, אבל זה עדיין היה אחרת לגמרי. יעקב ירד לשם לבד, זה לא עם ישראל ירד לשם. בנימין עוד לא נולד בכלל, הוא נולד אחר כך. הגטו היהודי הראשון שעם ישראל אגב מקים בעצמו כי הוא רוצה את זה. היהודים מקימים אותו. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. השקט הזה, הטוב הזה, מאוד צורם על הרקע של שנות רעב במצרים, שהמצרים לא בקושי גומרים את החודש, אלא כבר מבטרים על 80% מהקרקעות ומהיבול ועוד ועוד, ובאים אל יוסף ואומרים לו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם. והקהילה היהודית העשירה, המקורבת למלכות, בהחלט מסתדרת לא רע. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, אגב כל כך חזק, בארץ מצרים או בארץ גושן? בארץ מצרים, בגושן. זה ארץ בפני עצמה. יש שם אוטובוסים מיוחדים, בתי ספר מיוחדים, בדיחות רק של יהודים, עיתונים רק של יהודים. יש גם גויים, כי מוכרחים קצת גויים בעולם, אבל פה יש, כי לסקוידש גושן תיבנה ותיכונן. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. צריך להבין, ויאחזו בה על הרקע של הפרק האחרון, זה כל כך בולט. הרי מה הנקודה המאפיינת את הכלכלה של יוסף? הוא מעביר את העם בערים מקצה מקום אחד לקצה השני. אין האחזות. לא נאחזים במקומות. אנשים עוזבים את בתיהם. והקהילה היהודית תופסת את המאחז שלה ופרה ורבה מאוד. ההמשך של ויפרו וירבו מאוד אכן מופיע בפרשת שמות. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אבל טוב שיש הפסקה של פרשה, כי כשנגיע לפרשת שמות נחשוב שזה קורה תוך פסוק אחד, ואז נשכח שזה רלוונטי. כי לפעמים בין הפסוק הזה לפסוק הזה עובר זמן, וכדי לדעת שהפסוק הבא יגיע. הוא ממתין לפעמים קצת, אבל הוא מגיע קבוע. המלך החדש יקום, לא משנה איפה מצרים תהיה. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. באמצע ויחי יעקב. הפעם אני רוצה לראות האם האמצע הזה הוא באמת דבר בפני עצמו, או שהוא דבר מחובר לחלוטין לסיפור ההאחזות בארץ גושן ולמעבר לספר שמות. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שימנה ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי ומסתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה דבריך. בהמשך יש שיחה ארוכה של יוסף ואפרים ומנשה ויעקב, אחר כך כל הבנים באים לברכות. הבקשה של יעקב מיוסף מתחלקת לחלק השלילי ולחלק החיובי. א', אל נא תקברני במצרים. זה לא. ב', אני מבקש להיקבר בקבורתם של אבותיי. מה שלא מופיע פה הוא המושג מערת המכפלה. כאן כתוב רק ושכבתי עם אבותיי, נכון? מערת המכפלה עוד לא מופיע. ב- במקור הבא, כשהוא מסיים יעקב את הברכות לכל 12 השבטים, הוא אומר לשבטים את סיום דבריו ותראו את המילים האחרונות של יעקב. ודאי הדברים האחרונים שיעקב אבינו אומר יש להם משמעות עצומה. מהן המילים האחרונות של יעקב? ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. עכשיו כבר ברור איפה. במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עברון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה. מאוד מובן הערכה בלהגיד, רבותיי, זה קברי אבות ואמאות. יפה מאוד. אבל שימו לב למה שבו הוא מסיים. מקנה השדה והמערה אשר בו מעט בני חטא. מה זה מעניין שגם את השדה קניתי מעט בני חטא כאן? ובעברית אחרת, זה המשפט החותם של יעקב. הוא לא חותם בקברו אותי אל המערה, שמה קברו את אברהם ואת שרה, שמה קברו את יצחק ושמה קברתי את לאה. הוא מסיים, קניתי מבני חטא גם את השדה. זה כמעט נשמעת אזהרה לטאבו. להוסיף בנסח, בטאבו, לגבי הירושה, שגם השדה מסביב שלי, אל תפספסו. נשמע צוואה יהודית מאוד קלאסית. ככה מסיימים? אני חיכיתי לזה שהסיום הוא בקברו אותי אל אבותיי. שהנקודה היא ששם קבר האבות, לא זה העיקר. מקנה השדה והמערה אשר בו מעט בני חטא, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. לא כתוב פה בימות, נכון? וחז"ל אומרים יעקב אבינו לא מת. זרעו בחיים, הוא בחיים. הסיום, המערה, השדה מסביב, הכל קנוי אצלי בטאבו. שימו לב אגב מה קורה בקבורה עצמה. הבנים, אבל גדול במצרים, כל מצרים יוצאים לקבורה הזאת, זוכרים? הם מגיעים עד עבר הירדן, עד גורן האתד, שם עוזבים המצרים ורק הבנים ממשיכים. והנה הפסוקים מקור שלוש, ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום. מה זה כן כאשר ציוום? לקבור אותו במערה של אבותיו. לא. ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. טוב, חשוב, חשוב, אבל זה הסיום של חייו של יעקב, זה המילה האחרונה, קניתי, וגם את השדה קניתי. וזאת המילה האחרונה שבה חותמים הבנים את הקבורה. אגב, מאוד מעניין, זה לא רק אצל יעקב. סוף חייו של אברהם, מקור ארבע, סוף חיי שרה, ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם מעט בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. אברהם מסיים את דברם, השדה אשר קנה, שמה קובר. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. הרד"ק מאיר על זה הערה מעניינת שם בחיי שרה, במקור חמש, מאיר הרד"ק, בכל מקום שזכר הקבורה בזו המערה, זכר המקנה. בכל מקום שזכר הקבורה, זכר את הקניין. אני הבנתי שהקניין, עסקנו השנה בקניין המערה, היה חשוב כדי להראות שקניתי. אבל בכל מקום אשר זכר את הקבורה, זכר את הפעולה, את האקט של הקניין. למה זה כל כך חשוב? וזה סיום חייו של יעקב. להודיע חיבתו של אברהם אבינו, אומר הרד"ק, שלא מצא מקום לקבורה עד שקנה אותו, ואף על פי כן לא ירהר אחרי האל, שאמר לו כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את עיננה ולזרעך עד עולם. חייב הבנה. בסדר, נו, הבנו. אברהם אבינו לא ירהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל הניסיון לקנות את השדה הוא אחד מעשרה ניסיונות שבהם לא ירהר אברהם אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. למה דווקא את זה להזכיר? זו הנקודה, הקבורה הבנתי, אבל הקניין והקניין והקניין, זה הסיום של יעקב לבניו. תדעו לכם, אתם הולכים לא סתם לקבורת אבות, אלא לקבורת אבות שקניתי בה את השדה אני, אבי ואבי אבי. והשדה הזו קנויה, ואתם הולכים לקבור אותי בשדה קנויה לנו. כל כך חשוב הפרט הזה. רק הערה קטנה, מאוד מעניינת, זה לא הציווי האחרון על קבורה בפרשת ויחי. האחים חוזרים, וכולם מגיעים למצרים, נכון? אחרי מות יעקב וקבורתו, והאחים מאוד דואגים שמא עכשיו יוסף ישיב להם רעה תחת טובה. או לא רעה, אלא יושב ישיב על כל אשר גמלנו אותו רעה. הם מגיעים אל יוסף, יוסף בוכה מאוד, אומר חס וחלילה ומה פתאום וכו'. ואז בסוף ימיו יוסף יושב, זוכרים בני שלישים וריבעים יושבים על ברכיו כבר, בני מחיר בן מנשה. האחים מגיעים אליו, בני ישראל מגיעים אליו, כבר דור שלישי ורביעי של כל השבטים, הוא בן 110 והוא מצווה אותם לאמור, מקור 8. וישבה יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. דיברנו על העניין של ועליתם את עצמותיי מזה, האחווה, תחזירו אותי לשכם. עכשיו לא זה מה שמעניין אותי הפעם. בואו נסתכל טוב. סיום דבריו של יוסף, קברו אותי, ועליתם את עצמותיי מזה. איפה? וימות יוסף. איפה קברו אותו? מקור 9. ויהי אחרי הדברים האלה, אלה הפסוקים החותמים את ספר יהושע. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים. כמו מי? יוסף האבא שלו הזקן. כי יהושע הוא בן נון, שהוא נשיא שבט אפרים, והוא בן בנו של יוסף. וימות יהושע בן נון בן 110 שנים. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשי השם אשר עשה לי ישראל. אגב, סיום שלא זכה לו משה רבינו. ואז הפסוק הבא. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. טוב מאוד. מספיק פה, לא? קברו בשכם, למה בשכם? כי משם לקחו אותו. מצוין. בחלקת השדה אשר קנה יעקב, מאת בני חמור, אבי שכם, ולמי שלא זוכר את כל פרטי העסקה, הכל מופיע פה, במאה כסיתה. זה כבר כתוב בפירוש בפרשת וישלח, העסקה תועדה. ויהיו לבני יוסף לנחלה. מעניין מאוד. הציווי הוא לקבור בקבר של אבותיי אצל יעקב. אצל יוסף לא מוזכר קבר אבות דווקא, אלא מוזכר מה? קחו ותעלו את עצמותיי מזה. תעלו, הכוונה היא למקום שמשם לקחתם. מצוין. כשעושים את זה, מזכירים את הנקודה האחת בדיוק כמו אצל יעקב. זה היה במקום שיעקב קנה. האבות קנו סך הכל שני מקומות. הם קנו את מערת המכפלה ואת השדה שלה, אברהם, ויעקב קנה את חלקת השדה בשכם. ושני מקומות הקניין האלו הם הקבורות של יעקב ושל יוסף, ונקודת הקבורה במקום ששם היה הקניין היא כנראה מאוד משמעותית. מה רוצים פה? עברית אחרת, אפשר לשאול את השאלה מכיוון אחר קצת. הרד"ק אמר שיעקב מזכיר להם את הקניין כדי לומר להם, תראו את הניסיונות שעברתי. פלא גדול, הרי יעקב לא קנה את מערת המכפלה. אתה רוצה להראות את הניסיונות שעברת, אז אתה צריך להראות את מערת המכפלה. אנחנו לא יודעים את הניסיונות שעבר יעקב. תספר על עשיו, תספר על לבן, תספר על... אתה צריך בכלל לספר לבנים שלך את הניסיונות שעברת? מישהו לא יודע? המרד"ק אומר, כל פעם שמופיע זה מזכיר את הניסיונות, את הקניין. זה נכון לגבי אברהם שקנה את המערה, אבל מה זה? בעוד שבוע נתחיל את ספר שמות. שם יבוא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ויאמר לו שהוא רוצה לשלוח אותו כדי שהוא ילך אל בני ישראל ויגיד להם, פקדתי במתחילה הגאולה. הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, כולנו זוכרים, בסנה. נכון? בהר סיני בסנה. משה רבינו ינסה כמובן לסרב לתפקיד באריכות רבה, לא ניכנס בכלל. אחרי כל הסירובים לתפקיד, יפנה משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא, יקבל את התפקיד יחד עם אהרון. הוא נשלח ללכת אל משה, הוא נשלח לעבדי ללכת אל פרעו, הוא מגיע אל פרעו, וכשהוא מגיע לפרעו העסק מתחיל להסתבך. פרעו רק מכביד את העבודה, מקשה על האנשים, ואז מגיע משה חזרה אל הקדוש ברוך הוא מקור שש, ואומר לו, וישוב משה אל השם ויומר, השם למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הירה על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. דברים קשים. מה אתה רוצה? רק הרגע התחלנו. מה? פעם ניתחנו את הפסוקים האלה. הפעם אני רוצה ללמוד רק את דברי חז"ל שרש"י מביא אותם, אנחנו נראה אותם כמו שהם מופיעים בגמרא. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. משה רבינו בא בתלונות. התלונה היא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. מה פירוש? מה זה, עכשיו תראה אשר אעשה, בסדר, אבל אני טוען שהצל לא הצלת. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי עוד משהו להגיד לך, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. מה זה קשור? אומרים חז"ל, וכך מביא רש"י, שהקדוש ברוך הוא מאוד כעס על משה. אמר לו, משה רבינו, כשאני באתי אל האבות, מעולם לא הרהרו אחר מידותיי. זה הביטוי ברש"י. אף פעם לא הרהרו אחר מידותיי, אף פעם לא אמרו לי, מאז באתי אל פרעה, הערה לעם הזה. הייתה להם סבלנות גדולה. ומפני שהם לא יראו אחר מידותיי, ואתה כן מערער אחר מידותיי, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אתה תראה באמת איך פרעה ינוצח. אבל את אשר אעשה ל-31 המלכים בעבר הירדן, ואתה כבר לא תראה. מוזר מאוד. זאת אומרת, כבר כאן כאילו נגזר על משה בעקבות זה שהוא לא ייכנס לארץ. ואיפה זה כתוב? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. ואל שדאי, כך מסבירים פה חז"ל פירושו, בכוח, בשלטון, בטבע, לא גיליתי להם את כל השם המפורש כמו שאני מגלה לך בסנה. הם לא קיבלו כזה גילוי כמו שאתה בסנה, והסנה איננו אוכל. והם לא יראו אחר מידותיי. ואתה מערער אחר מידותיי. חייב הבנה. אבל לשון חז"ל היא כזאת, מקור שבע. מה שאמרנו עכשיו אני קורא מהגמרא. תניא. אמר רבי אלעזר ורבי יוסי מקור שבע. פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריה של מצרים. מראה מעניינת מאוד. מצאתי זקן אחד ואמר לי, בוא ואראך מה עשו אבותיי לאבותיך. פולין של אז, אלכסנדריה של מצרים. בוא ואראך מה עשו אבותיי לאבותיך. מהם טבעו בים, מהם הרגו בחרב, מהם מאחו בבניין. אני אראה לך עשר, אני אראה לך שרידים, חלקים של מה שעשו אבותיי לאבותיך ומאחו אותם בבניינים כשבנו את הפירמידות שלהם. אני אראה לך מה נמצא מיד היאור והים, אני אראה לך שרידים של עפר מאז. הנה, זו עדות מדהימה. ועל דבר זה, אומרת הגמרא, נענש משה רבינו, שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הערה לעם הזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא. ומיד תבינו איך זה מתקשר לכל הפרשה של ויחי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדים ולא משתכחים. הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב באל שדאי, ולא ירהרו על מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. זוכרים? שמשה שואל את הקדוש ברוך הוא, מחר אני הולך אל בני ישראל, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אברהם, יצחק ויעקב לא שאלו אותי מה שמך. הם היו צריכים לגלות אותי לכל העולם. אברהם גילה אותי בשם השם אל עולם, ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהם, קום התהלך בארץ. לאורכה, שימו לב עכשיו לדוגמאות. זה דוגמאות למה? לזה שהאבות לא ירערו אחר מידותיי. אמרתי לאברהם, קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ביקש מקום לקבור את שרה, אני אמרתי לו, מה אני אתן לך? את הארץ כולה. לך אתננה, לאורכה ולרוחבה. והוא בסוף ימיו מבקש לקבור את שרה. ואז עדיין לא מצא עד שקנה ב-400 שקל כסף. מה? חתיכת שדה ונערה. ולא ירהר על מידותיי. הוא לא שואל אותי, ריבונו של עולם, 100 שנה אני מחכה כבר וכל מה שיש לי. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת. ויהיה עמך ואברכך. ביקשו עבדיו מים לשתות. זוכרים בגרר? ביקשו עבדיו מים לשתות. אגב, הגיוני מאוד, היה הסכם בין אברהם לאבימלך. ועבדי יצחק באים לבקש לשתות מים, מאיפה? מהבארות של מי? של אברהם בגרר, שהם חפרו בעצמם. ביקשו עבדיו מים לשתות, ולא מצאו, עד שעשו מריבה, שנאמר ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ולא ירהר אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, כל הדוגמאות עסוקות במה? הארץ. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה. ביקש מקום לנטוע אוהלו. עזוב הארץ. כמה מטר צריך בשביל לטעת אוהל? ולא מצא. עד שקנה במאה כסיתה. הוא מנצח את לבן. זוכרים? הוא מנצח את עשיו. זה תיאור כל כך מדויק. אנחנו קוראים מהר את זה שהוא מגיע לשכם, והנה אוטוטו הוא יבוא לבית אל. הוא מנצח את לבן, הוא מנצח את עשיו. הוא מגיע לארץ, הרי שנתיים עד שהוא מגיע לבית אל, ואחרי זה חוזר לוישב יעקב בארץ מגורי אביו. הוא עובר את כל המלחמה בשכם. וכשהוא מגיע לשכם, הוא מבקש מקום לנטוע אוהלו ולא מצא. עד שקנה במאה כסיתה, ולא ירהר אחר מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת לי מה שמך בתחילה. בהתחלה התחלת במה שמך. ועכשיו אתה אומר לי, והצל לא הצלת את עמך? אתה תראה אשר אעשה לפרעו. במלחמת פרעו אתה רואה. ואי אתה רואה במלחמת 31 מלכים. גמרא נוראית, גמרא מאוד קשה. צריך להבין מה זה התקפה על משה רבינו. צריך להבין את זה טוב. כשיעקב אבינו מסיים עם הסיפור של מערת המכפלה, אתם זוכרים? הוא לא מסיים רק עם הסיפור של המערה. הוא לא אומר שם קברו את אבותינו. מה הוא אומר? אברהם אבינו קנה מערה בארץ מאת בני חטא. שתי המילים בני חטא הם לא בדיוק הפיניש הכי רוחני לסיים את חייו של יעקב. היו דמויות יותר מרשימות מבני חטא. אבל כשאני צריך לאפיין לכם את סבא שלי, אני מאפיין לכם אותו לא בעקדת יצחק, ולא במלחמת ארבעה מלכים את החמישה, ולא בתפילה על סדום, ולא בנפש אשר עשו בחרם, אלא בזה שהוא קנה, ועם מי הוא עשה ביזנס. נכון, נכון, עם אלה שלא נעים לכם שאיתם אני מסיים, עם בני חטא. ולא ירהר אחר מידותיי. וכשיוסף אומר לבני ישראל ברמיזה, תעלו את עצמותיי למקום שלקחתם, הוא אומר להם, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אבא אמר לי לפני שכולכם הגעתם בפרשה שלנו, שאת שכם אני מקבל. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אתם תקברו אותי במקום שאבא קנה, ולא הרהר אחר מידותיו. ומה קורה פתאום בספר שמות? מה, 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 מה הפירוש של זה? מה, משה כן מהרהר אחר מידותיו? האיש משה, בכל ביתי נאמן הוא, מה קורה פה? מה הפשט של כל הדבר הזה? מה ההבדל בין אל שדי לשמי השם? ספר בראשית וספר שמות הם מעבר מדהים משני סוגים של התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. אני עוזב ברשותכם את פרשות בראשית ונוח ועוסק עכשיו באבות. מי לך לך? פרשות בראשית ונוח, זאת סוגיה אחרת, זה העולם. מהאבות, מתחילת פרשת לך לך, ועד סוף ספר בראשית, דבר מעניין מאוד, אין לנו ניסים גלויים. הניסים הם ניסים שמופיעים דרך הטבע בצורה מאוד פשוטה. אני אסביר. זה נס גדול לנצח את ארבעת המלאכים. אבל זאת מלחמה עם כל כללי המלחמה. אתם יודעים איך מתנהלת מלחמה בספר שמות? אם המלאק יבוא להתקיף את ישראל, אז איך תתנהל המלחמה? משה רבנו יושב שם על הסלע למעלה, על הגבעה, מרימים ידיים, מורידים ידיים, וכדי להרגיש שאנחנו לא שווים שום דבר באמת, יהושע יעשה כאילו למטה. אברהם אבינו, איך הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא? חז"ל מספרים לנו על אור כסדים, על האש, על כבשן האש, על נמרוד. אין את זה במקרא כפשוטו, אפילו לא פעם אחת. אברהם אבינו מחפש את הקדוש ברוך הוא, עד שהציץ עליו בעל הבירה. ומשה רבינו הולך ופתאום רואה נס פלאי, סנה. הסנה בוער ואיננו עוקב. מדוע לא יבער הסנה? אברהם אבינו נוטע אשל, נוטע אוהל. כשיש רעב, אז מתמודדים עם הרעב, וכשאי אפשר להתמודד עם הרעב, אברהם אבינו עוזב את הארץ וחוזר. יצחק אבינו מתמודד עם בארות, עם מלחמות, כל אבותינו מתמודדים עם מלחמות של ממש. מה יותר מהפרשיות האחרונות? כל סיפור יוסף והאחים זה הנס הכי מופלא, אבל הוא כולו לבוש, ולבוש הכי טבעי שיש. ההסבר הוא פוליטי. איזה מניפולציה של פוטיפר, אשת פוטיפר, איך שר המשקים ושר האופים תכננו את זה, נכון? שר המשקים ושר האופים קמו בוקר אחד עם פרצוף קווץ', מה היה נשמע, מה אמר להם יוסף, איך הוא התגלגל לארמון, מה היה עם החרטומים, לגמרי טבעי. כשכבר יש משהו שנראה נס, אז הורסים את הנס. כי נניח אם יוסף לא היה אומר כלום לשר המשקים, ושר המשקים היה זוכר אחרי שנתיים, נו, עוד היינו אומרים, וואי, איזה זיכרון יש לו. נס שיש למצרי כזה זיכרון, מי שהיה רוצה להגיד לא יפה. אפילו את זה לקחו מאיתנו. כי יוסף אמר לו, אל תשכח אותי, וחטף על זה עוד שנתיים. כי בספר בראשית כל הניסים מתגלגלים דרך הטבע. כולנו תמיד הסברנו שהאיש בשכם שאמר ליוסף איפה האחים נמצאים הוא מלאך. זה לא כתוב בפסוק, כתוב איש. ועד רבה, אתם יודעים מה כוונת חז"ל לזה שהוא מלאך, נכון? אתם יודעים מי זה המלאכים של ספר בראשית? זה בא ללמד אותנו חידוש גדול. מלאכים זה לא רק כאלה עם שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. יכול להיות שהילד ההוא שאמר לך משהו היום הוא מלאך גדול מאוד שנשלח להגיד לך את זה, רק תתחיל לשים לב מה הוא אמר לך. ספר בראשית הכל באופן הכי טבעי. מהפכת שדום, מלח, גופרית. אנחנו כילדים תמיד נתפסנו לנציב המלח של אשת לוט. מצוין. כשיש מהפכה ויש רעש ברגע מסוים העסק הזה נגמר. הרגע היה בין לוט לאשתו. אבל זו מציאות, רעש אדמה אדיר. הכל הטבע. המקום היחיד שהוא איזשהו נס כזה מחוץ לטבע כאילו, זה המלאך בלילה של יעקב ועשיו. אגב, אתם יודעים שיש מהראשונים שאומרים שכל המלאך הזה זה חלום. ראשונים. שהמלאך הוא חלום כמו הסולם. כי אפשר גם להגיד שהסולם היה, ודאי, נו, זה חלומות. ספר בראשית מלא חלומות, אין בשמות חלומות. בשמות כל המציאות זה חלומות. עמוד ענן ומדבר וענני כבוד ועמוד אש וסנה והר סיני והר בוער ולפידים. אפילו ההר שפעם קראו לו חורב הופך להיקרא סיני על שם הנס של הסנה. כל המציאות משתנה. מיטיב מאוד להגדיר את זה הכוזרי במקור עשר. וייתכן כי לזה נתכוון האלוה באומרו ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. זאת אומרת בדרך הכוח והשלטון. שמעתם? באל שדי בדרך הכוח והשלטון. הטבע. כמו שאמר הכתוב לו, הניח איש לאושקם ויוכח עליהם מלאכים. ככה הכתוב בתהילים ובדברי הימים. אנחנו אומרים אותו בתפילה. לא הניח לאיש, או לא הניח איש לאושקם ויוכח עליהם מלאכים. באו האנשים, ניסו לעשוק אותם. מריבה, סכסוך. רואים ורואים. רואי גרר ורואי יצחק. רואי לוט ורואי אברהם. הכל לבוש בלבושים הכי טבעיים. הניסים הם בתוך הטבע. הניסיונות הם בלקנות אדמה. הנס הוא בלבוא למקום שיש בו בצורת ורעב בארץ גרר, ולזרוע בארץ, ולמצוא מאה שערים. זה נס עצום. אבל מה קורה שבדרך כלל בני אדם קצת פחות מתרגשים מזה, מעמוד אש, ועמוד ענן. מה קרה? סך הכל חזרנו לארץ, ופתאום שוב יש ירקות בחוף הים, שפעם היה חוף ים, ועכשיו הוא גוש קטיף. יש ירקות, יש פירות. זה לא היה 2,000 שנה. זה 20 שנה. אבל זה נס באדמה. זה נס שאתה יכול בקלות להתעלם ממנו. פתאום עמק ישראל פורח. זה נס באדמה. זה לא חזון העצמות היבשות. זה לא עמוד הענן. זה לא עמוד האש. זה לא ניסי עמלק. זה לא ניסי המדבר. זה לא ניסי מצרים. כמו שאמר הכתוב לו, הניח איש לאושקם ויוכח עליהם מלאכים. לא בדרך הנס, שהוא בריאה אשר ברא האלוה כבניסים אשר עשה משה ולישראל. אני מדלג על הסוגריים. כי למשה ולישראל עשה האלוה ניסים אשר לא השאירו ספק בלב, כי בורא העולם רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה חדשה, מכוונת, ראשונית. סעיף עצום בכוזרים. למשה ולישראל פתאום נעשו ניסים שגם פרעה רשע יוכל להשתכנע מהם. למה נעשו הניסים האלה במצרים? כי פרעה אמר, לא ידעתי את השם. לא ידעת, בוא נראה לך. אתם זוכרים את גושן שבה התחלנו את השיעור היום? מה תהיה גושן כל התקופה המצרית? גושן תהיה נייר הלקמוס שעליו יתרחשו כל הניסים. גושן תהיה הטסט ליין, המקום שבו מראים את המבחן. המקום שבו תראה, בגושן לא יורד ברד, במצרים כן. גושן תהיה המקום שבו תראה את הנס בעיניים, ויפלא איתי ביום ההוא. זה גושן. זה מצרים. זה המדבר. בוא נלך עם זה לאט. כך מכות מצרים וקריאת ים סוף והמן ועמודי ענן ועוד. כל אלה נעשו להם לישראל עכשיו העיקר בדברי הכוזרי, זה פילי פלאות. נו, אנחנו נצא מנקודת הנחה. אם זכו לכאלה ניסים גדולים, נו, אלה היו גדולים, זכו לניסים גדולים. אנחנו קטנים, צריכים לראות את הדברים הקטנים ולדעת על ניסיך שבכל יום עמנו. תקשיבו טוב. כל אלה נעשו להם לישראל לא על היותם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב. כי אם מהיותם קהל רב, אשר הספק מצא לו מקום בליבותם. האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלימה וברי ליבב, עד אשר אילו מצאתם רק ראה כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה הנפגמת, ולא היו נצרכים למופתים. לא יודע אם פעם שמנו לב לחלוקה הזאת. חלוקה מאוד יסודית. ספר בראשית, או מהאבות, עד שמגיעים למצרים. עד מות יעקב. ניסים בתוך המציאות. בתוך הטבע. מי המפגש הראשון של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו, הכל על טבעי. יוצאים למדבר, ואתם זוכרים בפעם הראשונה שעם ישראל יגיד, אין לנו כבר כוח לעל טבעי הזה, רוצים קצת טבע. יראו להם מה זה טבע. זוכרים את העם בשנה ה-40 במדבר, אומר, די, די, די כבר עם המן, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. נו, אז מה מארגן להם הקדוש ברוך הוא? וישלח השם בעם נחשים, שרפים, עקרבים. וישלח השם בעם, דיברנו הרבה פעמים, זה לא וישלח. זה לא כמו וישלח מלאכים לפניו. וישלח השם בעם זה פשוט בעברית פשוטה כמו נוח ש... וישלח את היונה. וישלח זה ללכת למקום הטבעי. אם היונה תחזור, סימן שהיא לא מצאה את המקום. אתם יודעים מה זה וישלח השם בעם נחשים שרפים? מה אתם אומרים? אתם רוצים טבע? בוא, טבע. אתם יודעים מה זה מדבר בטבע? זה מדבר בטבע. אתם רוצים עוד קצת טבע? או מספיק להיום? טבע. אתם יכולים טבע... כלום. כל קיומכם הוא בפני שאין כאן שנייה של טבע. זה סוג הניסיון של מצרים והמדבר. לא תוכלו שנייה עם הטבע. אם אני אפסיק את ענני הכבוד לשנייה אחת, אתם לא קיימים יותר. בחוץ לארץ ובארץ ישראל, זאת החלוקה בין בראשית לשמות ויקרא במדבר דברים. זאת לא רק החלוקה בין האבות לדורות הבאים. זאת החלוקה בין איך זה מתרחש במדבר ובמצרים, לאיך זה אמור להתרחש בארץ ישראל. הרמב"ן מגדיר את זה בצורה בלתי רגילה. הרמב"ן במקור 11, נראה קטע קטן ממנו כדי לראות אחר כך את המקור הבא. ועניין הכתוב, הוא מדבר על הפסוק והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, והוא הולך בדרכו של הכוזרי. ועניין הכתוב, מקור 11, כי נראה לעבוד בשם הזה שהוא מנצח מערכות שמיים, אל שדי, משדד מערכות שמיים וארץ. ולעשות עמם ניסים גדולים, שלא נתבטל ממי, מהאבות. איך הוא עשה את הניסים איתם? על ידי מה? על ידי מה נעשו הניסים עם האבות בבראשית? על ידי שלא נתבטל מהם מנהג העולם. אתם יודעים מה הנס הגדול? הנס הגדול זה שהסדר האלוקי ממשיך. ואתה תופס שהכל נס. זה הנס באמת. שלא מתבטל מהם מנהג העולם. ברעב פדה אותם ממוות, ובמלחמה מדי חרב. יש חרב, אז מה צריך לעשות? מלחמה. אז עושים מלחמה. ספר בראשית, עושים מלחמות. ברעב פדה אותם ממוות, ובמלחמה מדי חרב. ולתת להם עושר וכבוד וכל טובה. והם ככל היהודים שבתורה, בברכות ובכללות, כי לא תבוא על אדם טובה בשכר מצווה או רעה בעונש עבירה, רק במעשה הנס ופילי פלאות. הנס הגדול הוא שאתה יודע שהטובה שקיבלת זה כי הקדוש ברוך הוא נתן לך טובה. הנס שהתעוררת הבוקר הוא נס לא פחות גדול, הרבה יותר גדול מקריאת ים סוף. אך אתה לא רואה אותו. הרמב"ן אומר את זה הרבה יותר חריף בדיבור הבא במקור 12. שם מסביר הרמב"ן את מצוות התפילין, והיו לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. אומר הרמב"ן, למה צריך לכתוב את זה כל כך, וללכת עם זה על היד ועל הראש? ואגב, זה הוא מדבר על כל המצוות, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. בעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר. לא כל פעם יעשה הקדוש ברוך הוא כאלה אותות ומופתים גלויים, מפורסמים, ברד ואש ותמרות עשן. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו. אז הוא אמר לנו, אתם יודעים מה יהיה העדות? העדות תהיה, תראו מה שהיה, תכתבו לפניכם, אבל לא רק תכתבו לפניכם, אלא תהפכו את זה למצווה. על ידי המצווה, כשתזכרו את יציאת מצרים, אז מה יקרה? תדעו שהיה נס. נו, ואז מה יקרה? הקטע הבא ברמב"ן, מצד שמאל, זה פילי פלאות. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, סוף הדרך זה לא לדעת שהיה ניסים במצרים. זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה לא שתדעו שהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים. מעניין מאוד. זה לא הנקודה. מה הנקודה? פילי פלאות. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה, כמו אדם יבוא להודות, בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה. יודעים מה זה נס נסתר? הוא מסביר. כלומר, שאין לאדם, משפט נורא עכשיו, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בכלל טבע ומנהגו של עולם. בין ברבים, בין ביחיד. אלא, אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריתנו עונשו, הכל בגזירת עליון כאשר הזכרתי כבר. זו ההגדרה הכי חזקה שיש, רמב"ן פשוט. לאנשים שיש רק ניסים גלויים בעולם, יש בעיה קשה. כי כשלא רואים נס גלוי, 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 זה טבע. ואם הקדוש ברוך הוא נמצא רק בנס הגלוי, אז הטבע זה ישות אחרת. זאת ישות בפני עצמה. אם הקדוש ברוך הוא נמצא רק בנס הגלוי, ואת הנס הגלוי יכול להביא רק אדם מאוד מאוד עליון, קדוש, כמו משה רבינו, אז מה יקרה אם פתאום 40 יום ו-40 לילה משה רבינו לא יהיה? אז חייבים איזה במקום. מוכרחים איזה אלטרנטיבה של ערכים. לוקחים איזה עגל. כי הרי אי אפשר בלי מישהו שיארגן לנו את הניסים פה. אתם יודעים בכלל למה אני רוצה שתזכרו את הניסים המפורסמים? בכלל לא בשביל הניסים המפורסמים. בשביל שתתחילו להכיר את הניסים הנסתרים. אתם באמת חושבים שקריאת ים סוף היא נס יותר גדול מזה שאתה עכשיו מזיז את האצבע? למה? כי זה יותר הירואי? כי זה יותר חזק? מה קרה? בשני המקרים, בורא העולם שידד את מערכות הטבע בצורה כזאת. לפי קצב הנשימות שלך בלילה, כשהלכת והפסקת ככה לאט לאט את נשימותיך, פר דקה, הגרף היה צריך להמשיך ואתה לא היית צריך להתעורר. ההתרחשות הניסית שהתעוררת הבוקר לא יורדת בכיהו זה מההתרחשות הניסית של מעמד הר סיני. אלא מה? כשאתה מתרגל לניסים המפורסמים נטו, פתאום אתה לא רואה את המציאות הטבעית כנס. אומר הרמב"ן, אין טבע. אתם יודעים מה היה הרמב"ן במקצועו? רופא. רופא ענק. וההצהרה של הרופא הרמב"ן זה אין טבע ומנהגו של עולם. אני הרופא מודיע לכם, כל הטבע הזה הוא נס נסתר אחד גדול. הוא אוסף של ניסים נסתרים, של כל שנייה ושנייה. ומן הניסים המפורסמים יבוא האדם להתחיל להכיר במערכת הניסית שמתרחשת כל הזמן. אבל לא בזה די. המערכת של הניסים הנסתרים היא מערכת שאומרת שהמעשה שלך יש לו השפעה. יש שכר, יש עונש. אינני יודע להסביר כל פעם, גם אינני מתיימר לנסות להסביר כל פעם. אבל עבודת השם אומרת שיש השם בארץ. בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם. למה? למען תדע כי אני השם איפה? בקרב הארץ. איפה? מתי? עכשיו, כאן. כי אני השם בקרב הארץ כל הזמן, כל המציאות. כשבני ישראל נכנסים לארץ ועוברים את הירדן, אגב, באיזה יום בשנה עברו את הירדן? מן הסתם לא זוכרים. למה לזכור? כתוב בפירוש, ביהושע. אבל מה זה מעבר? באיזה יום היה קריאת ים סוף? שביעי של פסח, בטח. זה גם חג. ומעבר הירדן, טוב, אבל המים לא היו חומה מימינם ומשמאלם. ולא היה בלגן. סך הכל, מה קרה? מה ההבדל? כמות ליטרי המים? מה ההבדל? למה נס מעבר הירדן תופס אצלנו פחות מנס קריאת ים סוף? הוא היה ביוד בניסן. אצלנו יוד בניסן הוא בקושי יום בבלגן לפני פסח. תחנון לא אומרים בין כה וכה כי ניסן. גם למי יש זמן להגיד תחנון ערב פסח? שביעי של פסח, זה הבנתי. זה אגב פילי פלאות. עוברים את הירדן, נכנסים לארץ. מה המלחמה הראשונה בארץ? ראשונה, יריחו. ומה קורה ביריחו? פילי פלאות. של מי המלחמה ביריחו? המלחמה ביריחו היא הקדוש ברוך הוא עושה את הנס, או אנחנו? בפעם הראשונה בהיסטוריה שילוב. שבע פעמים מקיפים את החומות. מי? כל כוחות המילואים גויסו. כל צבא המלחמה, כל העם, כולם מגויסים. אף אחד לא יודע שמקיפים את החומות כדי שבפעם השביעית יעשו וו-וו וזה ייפול. מקיפים את החומות עד שנמצא פרצה, ואז ניכנס ליריחו ונראה להם פעם אחת מה שלא יראו אחר כך אף פעם. מתחילים מלחמה. כשצהל מוכן למלחמה ומקיף שבע פעמים את החומות, עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ועושה את הנס. כך מתחילה המלחמה בארץ ישראל. כל כך שונה ממלחמת עמלק במדבר. אגב, מה תהיה המלחמה הבאה בדקה אחת? מלחמת האי. פעם דיברנו על זה. ומה היה במלחמת האי? כישלון נוראי. למה היה הכישלון הנוראי במלחמת האי? עכשיו אחד משתי אפשרויות. הפסוקים אומרים שהכישלון הנוראי במלחמת האי היה כי אחן חטא. אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מעל בחרם. לא רק הוא, וימעלו בני ישראל בחרם, חטא ישראל, נכון? מצוין. זה הסבר אחד. מה קורה? יוצאים לאי, כמה לוחמים יוצאים לאי, אני אומר את זה בזריזות רבה כדי להגיע לעיקר, לאי יוצאים 3,000 לוחמים. למה 3,000 לוחמים? כי יהושע, כמנהיג מאוד אחראי, שלח את המודיעין לאי. המודיעין הגיע לאי ומסר ליהושע דיווח, ואמר ליהושע, זה קטן בשבילנו, אל תיגע את כל העם שם, כ-2,000, כ-3,000 איש. סגנון ישראלי קלאסי. מודיעין צהלי על הכפק. כ-2,000, כ-3,000, סמוך. זה הבדל של שליש, זה לא כל כך משמעותי, זה איזה קטן. אל תיגע את כל העם, חבל על הכוחות. עדיף שנשאר בשקם, זה לא לעשות כזה בלגן מסיפור 20 שניות עלינו. ויוצאים למלחמה בעי, כי אנחנו אחרי יריחו, ואחרי האופוריה של יריחו, מותר למודיעין להירדם ביום כיפור, ואז יוצאים למלחמה בעי. המלחמה בעי מתרחשת באמת, שם ירחם. שבר נוראי. כמה נהרגים שם? שם פסוק נורא. יחיד בכל התנך. נהרגים שם כ-36 איש. חברה שאצלה זה כ-2,000, כ-3,000. התוצאות זה כ-36. זה לא עברית, כ-36. חוזרים מהר, מהר, מהר אל יהושע. יהושע קורא עסק, בוכה, מתאבל, אומר, גמרנו, לא חוזרים, אנחנו חוזרים. למה העברת אותנו את הירדן בכלל? אומר לו, הקדוש ברוך הוא חטא ישראל. פעם דיברנו על האי ועל יריחו. אמרתי לכם אז, שצריך לשאול פה שאלה. השאלה שאז אמרתי זה לשאול, למה נכשלנו באי? יש בגרות בתנך, כך אמרנו פעם. יש בגרות בתנך. אתם יודעים שבבגרות בתנך, יש שתי בגרויות בתנך. יש בגרות בתנך דתי, ויש בגרות בתנך לא דתי. יש תופס מיוחד. יש תופס של תנך דתי, ויש תופס של תנך לא דתי. זה שני תפוסים. אז איך צריכה להיות התשובה בתנך דתי? זו שאלה. אגב, אני כנבחן בגרות יוצא מנקודת הנחה שזה שבודק בצד השני, בוודאי אם זה לפני ועדה דוברת, חשוב מאוד לדעת מה הוא רוצה שאני אענה. כי בכל זאת, יש דברים יותר עקרוניים ממה התשובה. אז בתנך דתי התשובה ברורה. למה נפלנו בעי? כי אחן מעל בחרם. חטא ישראל. מה שווה כל המלחמה אם אנחנו לא דתיים? מצוין. מצוין. אם אני ממש רוצה לשכנע את הבוחן, אני גם אצייר שם בצד ילד עם כיפה כזה וצ'ופצ'יק וכזה, ויהיה לי 10 עם כוכב. ואם אני בטעות קיבלתי תופס של תנך לא דתי, מה אני עונה? אני עונה תשובה ברורה. נכשלנו בעי, כי המודיעין אמר שצריך לשלוח כ-2,000, כ-3,000. אתם יודעים מה קרה אחר כך? כתוב בפירוש. שהקדוש ברוך אומר ליהושע, עכשיו תצא להילחם בעי, יהיה בסדר, אחרי שלקחו את אחן וטיפלו בו והענישו, עכשיו תצא להילחם, וכשיוצאים אז להילחם, מי יוצאים להילחם? כל עם המלחמה! זה לא פחות קשה מיריחו, מסתבר. מסתבר שם שכוחות מערב בלבד נשלחים 5,000 מצד אחד, ועוד אותו מספר מצד שני, מאות אלפי לוחמים צריך שם. נו, אז מה הייתי עונה בתנך? לא דתי. פשלה מודיעינית קשה. המודיעין, כנראה בעקבות משבר יריחו או האופוריה של יריחו, נכשל ביהירות. והייתי גם מוסיף, אגב, אם אני רוצה להיות בטוח שהבוחן ייתן לי 10 עם כוכב, מגמת המחבר הייתה להראות שהדתיים הם הבעיה, ולכן הוא הכניס את העניין של אחן. זו הייתה תשובה, אגב, מושלמת, והיה לי תופס של תנך דתי, תופס של תנך לא דתי, והיה לי מבחן בגרות אקסלנט. מה התשובה האמיתית? אם אני לא מבחן בבגרות, אז מה התשובה באמת? התשובה באמת היא מאוד פשוטה. התשובה באמת היא שניהם, אבל לא סתם שניהם. ודאי שהייתה פה פשלה של המודיעין. אין לך שאלה. ודאי שזאת התשובה. אין שאלה בכלל. אבל השאלה היא אחרת. מאיפה נוצר כזה מודיעין? איך יכול להיות שמודיעין מפשל כך? ועל זה בא התשובה הבאה. מה היה במלחמה ביריחו? של מי הייתה המלחמה? של הקדוש ברוך הוא או של עם ישראל? שאלה מעניינת. שתי התשובות נכונות. אם המלחמה היא של עם ישראל, מי זכאי בשלל? עם ישראל. אם המלחמה היא של הקדוש ברוך הוא, אז השלל שייך לאן? להקדש. מה הודיע הקדוש ברוך הוא ליהושע? אל תיגעו בחרם ביריחו. זה שייך להקדש. מה אמר אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה? מה הוא אמר? מה? אני הייתי אחראי פה על גיוס הכוחות. השלל היה של צבא הגנה. אנחנו ניהלנו את המלחמה. אם אחן חטא, אז למה אתה אומר חטא ישראל? כי האווירה של כוחי ועוצם ידי ניצחה את ההתערבות האלוקית. עכשיו אתה מבין איך נולד מודיעין עם אופוריה שאומר כ-2,000, כ-3,000. זה כשעושים בלי תופס ותופס. זה פילי פלאות. כשנכנסים לארץ ישראל ועוברים את הירדן, אין יותר מלחמות נוסח עמלק, ומשה יושב על הגבעה ומרים ידיו ומוריד ידיו. מעכשיו הכל כמנהגו של עולם. אז למה התחילו ביריחו בנס של הפלת החומות כדי ללמד אותנו בנס הראשון שיעור? תדעו לכם, גם אם תצליחו לשתול בצל ולהוציא אותו, זה נס לא פחות ממלחמת עמלק. מהיום ואילך השלל הוא שלכם, הכל שלכם. אבל כל פעם שתסתכלו במפה, תזכרו, חומות יריחו אנחנו לא נוגעים, כדי לזכור שאת הניסים הנסתרים דרך הטבע מנהל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יכולים במצוותינו חלילה חלילה בהפך מזה להרוס ולהרים. מעכשיו תלמדו, הכל פה טבעי, והטבע הזה הוא הנס. והנס הנסתר שהתגלה דרך המערכות הטבעיות הכי פשוטות, זה הסדר הנכון שהתגלה בארץ הזאת. יצחק אבינו יגיע לגרר, והקדוש ברוך הוא יגיד ליצחק אבינו, שכון בארץ, גור בארץ הזאת. נו, אז מה יעשה יצחק אבינו? ירים את ידיו ויוריד את ידיו ויחכה לעמוד גשם? אז הוא לוקח זרעים ושותל. אני עד היום לא מבין באיזה חנות היה מישהו שמחר זרעים בשנת בצורת בנגב. אז גם לא חשוב. הנס לא פחות גדול, ויזרע יצחק בארץ וימצא במאה שערים, זה גודל הנס. אבל הנס הזה הוא נס של הסוג הזה של ארץ ישראל. לפני שיעקב אבינו הולך לעולמו, הוא קורא לבניו ואומר להם דבר אחד, וזה הסוף, זאת הצוואה שלי אליכם. תלכו לארץ רק כדי לקבור אותי ותחזרו הנה. כשתלכו לקבור אותי, תסתכלו שם. כשאתם מגיעים לשדה ששם קוברים אותי, אל תתפללו רק. תזכרו את השדה הזאת בארץ קונים. בארץ קונים שדות. המילים. כך השדה היא שלנו. מעד בני חטא קונים את השדה. מחר תחזרו לגושן, ותאחזו בה, ותפרו ותרבו מאוד. במצרים יהיו לכם ימים שבהם הכל יהיה יפה, כי תשתקעו בגושן, ותחיו בעצם לא במצרים, אלא בארץ גושן. תהיו כאילו במצרים. יהיו ימים קשים מאוד שמצרים יגידו לכם, אין אצלנו ארץ גושן, ותמלא הארץ אותם, ויפרצו לכם את חומות הגטו, ויעשו בכם מה שהם ירצו. וגם אז יבואו ימים ותראו ניסים מדהימים, חזון עצמות יבשות. זה יהיה בגלות. אתם יודעים איך זה בארץ? אתם יודעים למה בארץ? אנחנו שם. שם קונים מערה ושדה ואת העצים שמסביב. כשתיקחו אותי, אומר יוסף לבניו ולאחיו ולבני ישראל, קחו אותי ותחזירו אותי אל חלקת השדה שאבא קנה במאה כסיתה. שם התגלה לנו הקדוש ברוך הוא באל שדי. שם לא דרך הניסים הגדולים והמפורסמים. נוח יותר לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך הדברים הנראים גדולים ומפורסמים. בארץ מצרים, בארץ גושן, מבחינה מסוימת, מאוד נוח להיאחז. שם אתה משתקע, ואתה בעצם כל כך בקלות רואה מה זה יהודי. אתם יודעים מה? לפעמים בארץ אומרים הרבה יותר מאשר בארץ. מכירים את הביטוי הזה? כי לקודש גושן ממש בולט מה זה להיות יהודי. אבל כשתגיעו לארץ, אתם תגלו שלהיות יהודי זה לגלות שכל הטבע אומר נס. שכל פרט, שכל שעל אדמה, שכל פרט כלכלי, שכל המציאות חייבת לומר דבר השם. לא יכול להיות שמסביב יהום הסער, מסביב הגלות, מסביב יש פרעו, ופה יש קילס קוידש. אני אסיים למרות הזמן בעוד שתי דקות של משהו שמשלים את זה, אני חושב במבט מדהים. איך היה הפסוק שבו פתחנו? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. פעם הזכרנו את הכלי יקר, אבל את השם ישמואל עליו אנחנו נזכיר היום. הכלי יקר אומר כך, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, מקור 13. כל הפסוק הזה כותב הכלי יקר נורא, לפני כמעט 500 שנה בפראג. כל הפסוק הזה באשמת בני ישראל הוא מדבר. זה לא פסוק של נחת, זה פסוק של האשמה נוראית. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרחה. והם ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. וישב זה ביקש לישב בשלווה. אז מי גרם לנו להיות במצרים? פרעו או אנחנו? אנחנו. הוא ממשיך. הפסוק מאשימם על ישיבה זו שביקשו אחוזה בארץ לא להם. ולא כך אמרו אל פרעו לגור בארץ בנו. ואנחנו אומרים בהגדה מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה אלא לגור. ועכשיו חזרו מדבריהם. שומעים? חזרו מדבריהם. וכל כך נשתקעו שמה. עד שלא רצו לצאת ממצרים. עד שהוצח הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. נו, אז מה יש? יש ברירה, אז ויקום מלך חדש. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד, או במקביל, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, ומאוד מאוד, ומה יוציא אותם? רק ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. נורא. ואם תשאלו, מה ההיגיון שלהם להיות שם? הם הרי לא הסכימו לרדת למצרים להביא אוכל. הרי האבות לא הסכימו לרדת למצרים, לרדת להביא אוכל, כי הם רצו להישאר בארץ כנען. איך פתאום כל כך התרגלו לגושן? נורא. על דברי הכלי יקר האלה, שנכתב לפני כמעט 500 שנה בפראג, כותב האדמור מסוכוצ'וב, לפני 90 שנה בדיוק בפרשת ויגש. תפרש עין ה' 90 שנה פולין סוכוצ'וב. בסוכוצ'וב ערב מלחמת העולם השנייה היו 5,000 בני אדם. 4,000 מהם יהודים. לא נשאר שום דבר חוץ משלושת המצבות שחידשו. יש שם את המצבה של אבני נזר, של בנו השם ישמואל, ושל בנו רבי דוד, שנהרג ברחוב בוורשה בתשנ"ח. שלושתם נמצאים שם, זה מה שנותר. ההקדמה הזאת היא לדברים של השם ישמואל על דברי הכלי יקר. השם ישמואל מצטט את הכלי יקר בויגש, בסוכוצ'וב. לפני 90 שנה בפולין, 25 שנה לפני האש. ואני אומר, אחרי שהוא מצטט את הכלי יקר, רואים מקור 14, ואני אומר, שרי לי מרי. זה נורא הביטוי הזה. יודעים מה זה שרי לי מרי? שיסלח לו הקדוש ברוך הוא לכלי יקר. שרי לי מרי, שיסלח לו. שהאמיס גנות בקדושי עליון אלו? איך הוא אומר דבר כזה? מה פירוש? מה אנחנו השתקענו שם? מה זה? נו, אז תסביר בכל זאת למה השתקעו שם. הזמן קצר מאוד, אני מדלג על הכל. לקראת הסוף הוא כותב כך, ממש לקראת הסוף, בעמודה השנייה. ומה שהקשה דמעיקרה אמרו לגור בארץ בנו ועתה חזרו בהם, אינה קושייה. בכל עצמה של האחוזה היא לתועלת. תפרש עין ה. מה שנאחזים במצרים זה לתועלת. כדי שלא ישתקעו חס וחלילה במצרים. אז אתה מקים עיירה שלך, גושן, וכך אתה שומר על היידישקייט, ואתה לא חלק מהם. ולקיים לגור בארץ בנו זה בדיוק כדי לא להיות חלק מהמצרים. וככה נצליח להישאר. לפני כן הוא כותב פה בשורות שתראו אחר כך, מדהימות. הוא אומר, יוסף העביר אותם בערים מצד לצד. ואת ישראל הוא השאיר באחוזה, כדי להראות שלמצרים אין שורש למעלה, לכן הם עוברים מצד לצד. אבל היהודים שיש שם, יש שורש למעלה, לכן יש להם אחוזה. ולקיים לגור בארץ בנו, זה נוראית השיחה הזאת. כמו שאמרו מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם. אני חוזר להתחלה ועומד. שני סוגים של הנהגת השם בעולם. יש סוג של הנהגת השם של ספר בראשית, יש סוג של הנהגת השם של ספר שמות. בהנהגת השם של ספר בראשית, קונים אדמות, לוחמים במלחמות, יש רעב ויש סובה, יש לפעמים רעשי אדמה ומהפכות טבעיות. אם כבר יש מלאך בלילה, אז יעקב מיד עושה מזה מצווה, גיד אנשי. אתם יודעים למה הוא עשה מזה מצווה? כי אם יש נס באמת באמת גדול, צריך מיד לתרגם אותו למצווה. כמו זכר ליציאת מצרים, אם יש מצווה, יזכרו אותו, אחרת יישאר נס שאף אחד לא יזכור. אז כדי לא לשכוח, גיד הנשה זה מלשון שכחה, לא לשכוח, כמו מנשה, נשני. כדי לא לשכוח, נעשה מזה מצווה. כל ספר בראשית הוא השיעור על סוג הנהגת השם בארץ ישראל. משם נגיע ליהושע. המסר האחרון של יעקב לבניו, הוא לא קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בה נקברו אבותיי, אלא קיברו אותי אל אבותיי למערה שלא הרהרנו בה אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וקנינו ב-400 שקל כסף מעת בני חטא. המסר האחרון של יוסף לבניו ולבנינו, ותחזירו אותי לחלקת השדה, שאחרי כל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא ליעקב, הוא קנה במאה כסיתה. כי השהייה הזאת שלנו כאן נותנת דרך מסוג אחת. אבל הדרך שאנחנו צריכים לחזור אליה, היא הדרך ההיא של הניסים הנסתרים, של הגילוי שהקדוש ברוך הוא שייך לכל המציאות, לכן הוא מגלה את ניסיו דרך כל הטבע כולו. ערב טוב ומבורך.